שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', עמוד 225, במאמר חשיבותה של תפילת רבים. ניתן לשאול שאלות בשידור חי באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 225, מאמר חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, וזה לשונו. ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווין, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווין, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו את זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו.
זה באמת דבר מעניין מאוד. איך יכול להיות תפילת רבים? אני מבין מקום אחד, איפה שם מאורגן, נגיד שצריכים להיות מקום. האמת שקודם לא היה מקום. זה כל אחד היה מתפלל ככה. לא היו בתי כנסיות. אם אני רוצה להתפלל על משהו שחסר לי, או שכואב לי, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך, מתי, נגיד שזה היה לפני 3,000 שנה, או לפני 1,000 שנה, או היום. מה זה שייך לבקשה שלי, לבקשה של מישהו אחר? איך אנחנו יכולים לצרף כל הבקשות האלה? זה לא יכולים. הם מאוד מאוד שונים. זה כמו שבעולם שלנו לא נהוג שכולם יבואו בבת אחת לבקש משהו. אלה כל אחד ואחד בא לאותו מקום, מאיפה שיכול לקבל את העזרה, ופונה, ומטפלים, נותנים לכל אחד ואחד. מה זה נקרא תפילת רבים? זה כאילו בא לבטל את התפילת היחיד, צורך שישי של כל אחד ואחד. שבאמת יש לי איזה צרה, חס שלום, או איזה צורך, אז אני מתוכי מפעיל את הרצון, עושה איזה פעולות, אבל אני אישית. למה אני צריך, שאני רוצה משהו מיוחד, צריך להתחבר עם מישהו שרוצה משהו לגמרי לגמרי שונה. מה, איך יכולים להתחבר אנשים ברצונות שונים כל כך? לבקש יחד. לא, זה לא הולך. זה לא ייתכן. בצורה טבעית. אם זה תפילה מהלב, איך יכול להיות רצון שלי, הלב שלי, שיהיה כמו שמישהו אחר? ממש לא. אי אפשר לחבר. אי אפשר לחבר שני לבבות כך. מה עושים?
אנו רואים כאן, בדברי הזוהר הקדוש, שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווין, ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. מי דכתיב, ואני תפילתי לך השם, את רצון, אמתי את רצון, בשעה שהציבור מתפללין. משמע מכאן באופן פשוט, שרבים מתפללין ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שהעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה להמלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ויש להבין, מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד? הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לאנוקווה ומאנוקווה אל הציבור? עניין תפילת רבים, פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים. זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שהאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים, אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא, הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינת באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את תוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להטיב לנבריו. וכידוע שמסיבת שיהה מגולה שלמות פעולתיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שהאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה. היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות. שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך, שבמקום שנתגלה השוכן נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת התגדל והתקדש מרבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומטיב, מתגלה בעולם, כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להטיב לנבריו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם, לעסוק בה על מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר. היינו שלא יכולים לראות את מעלתה. זאת אומרת, שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום, כנ"ל. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים. היינו, אנו צריכים להאמין במה שאמרו לנו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהירות דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו. והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם. כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה לענות. מה שאין כן, בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות, מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו. מטעם, כי בעת התעסקותו בקיום המצוות, הוא לא מרגיש שום טעם בזה. אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר, והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה וכסף וכבוד וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שהאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל, מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג? וכל מה שיש לו, בזמן קבלת התענוג, להרהר הוא, איך אפשר להרחיב התענוג בכמות ובאיכות? ולא חס ושלום, אף פעם לא יערהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שהאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג. הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה. שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שהאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו, לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה, שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג, מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה. ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנ"ל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו. וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינות פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי הגברים וגידים של הנשמה ושל הגוף, ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד, והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום תורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו, אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו. מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם איטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שהאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה, הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת, שזוהי תכליתו של האדם, להגיע לידי דבקות השם, והוא עושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ. היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה, והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות, נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים, היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה ומצוות. היינו כנ"ל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבט בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו שהמלכות הנקראת רבים, יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה. ואז התגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע,
זאת אומרת שהם כבר מחוברים, וביניהם מקשר האור העליון למערכת אחת. אז כבר מקבלים את הפיקדון הזה, את האור הזה העליון, בתוכם. כן.
ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם, הוא כשמתפללים עבור הכלל.
עבור הקשר הנכון ביניהם.
והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל, שכל ההבחנות שאנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים, שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווין, שאנו אומרים, ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווין, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע, שיוכלו להשתמש בהם, ולא יהיה שם שום פגם. ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים. שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה. ומשום זה, אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווין שיש בהכלל. שהכוונה שהרבים, שהוא מלכות, נכללה מהכלל. שהכוונה שיש תיקון זה, המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה, ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין, היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל. ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווין, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים, שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד. היינו, שלא יוצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים. והתיקון הזה נקרא תיקון קווין. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש, ששאלנו על מה שהוא אומר. וזה לשונו. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלו אנו מתפללים לאינסוף. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא כי סדר השפעת השפע הבא על המלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל, כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע ומן המקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה להתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה להמשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה התאר, עובדה דלאלה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאר מסעין אותו. אם האדם בא להתאר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם, בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן, דהיינו שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה. אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. ידוע שכלי נקרא חיסרון. דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שמה מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להטיב. וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, הוא מטעם שאין להתחתונים כלים לקבלת השפע. לכן, כשהתחתון מתעורר לתאר את עצמו, וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש, שימלאו לו חסרונו, כשעולה להמשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו, כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן ההסתרת פנים, נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין להתחתונים כלים לקבלת השפע. ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שהאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו, כידוע, שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות ומבחינת ישראל. ואז, בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה. לכן, מה שיתנו להם, הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה, מוכח להיות השפע העליון נסתר מהם. אז נקרא, נפלה עטרת ראשנו. זאת אומרת, שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שהאדם בא להתאר, היינו, שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה, שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה, הוא בעל מנת להשפיע. אנו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה התרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון להתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג. נקרא זה עטרה כתר המלך, חשיבות המלך.
שאלות. כנס.
איך יכול להיות שיש תפילה שנמצאת בשלמות? אם זה תפילה, אז הוא לא יכול להיות בשלמות.
למה?
כי הוא נמצא במצב חסר.
למה חיסרון לא יכול להיות שלמות?
כי אם הוא היה חיסרון בשלמות, אז הוא היה כבר מתמלא.
אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ בחיסרון. וגם כן, כל התשוקה שלנו זה לחיסרון הנכון. וכמה שיהיה חיסרון אינסופי. וחיסרון הזה אינסופי תמיד מתמלא ותמיד חסר. כי באהבה, בחיבור, החיסרון אף פעם לא מתמלא. ויחד עם זה הוא נמצא במילוי, ויחד עם זה הוא נמצא בשמחה. ככה זה. לכן אין הגבלה בקבלת השפע במצב כזה. אחרת מה זה נקרא? אור אין סוף. אין סוף, זאת אומרת, מישהו מקבל את זה ואומר שזהו אין סופי. איך יכול להיות שאני אומר שאין סופי? מאיפה אני יודע? מתוך זה שכלי שלי הוא אין סופי. במה הוא אין סופי? שלא נגמר. שכל פעם מתרחף יותר ויותר ויותר לכל הכיוונים ללא שום הגבלה. ובהתאם לזה כל פעם הוא מלא יותר ויותר וחסר יותר ויותר. זה המצב המלכות די אין סוף. לזה צריכים להגיע. אנחנו לא מבינים את, 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 את המציאות כזאת, אבל זה בעצם השלמות. וזה דווקא נקרא מנוחה מוחלטת. כי יותר מזה לא חסר לי. שכל הזמן שיהיה חסר, וכל הזמן שהחיסרון הזה יתמלא ויחסר. תנועה בלתי פוסקת. נצחית. רק אנחנו חושבים ששלימות הוא בזה שהכל נעצר. כן? דומם. ככה שצריכים לדומם כל הכלים ואז זה שלמות. לא. אנחנו רואים גם כן מבחינת האבולוציה שלנו, התפתחות בכל הכיוונים, אנחנו מתפתחים דווקא למירויות, לתדרים, למרחקים יותר ויותר ויותר גדולים, בלתי מוגבלים. רוחניות זה מעל מהירות האור. לכן, ככה זה. כן, ביל.
How are we to know what organ goes with what mitzvah?
Again? I didn't hear the beginning.
How are we to know what organ goes with what mitzvah?
איך אנחנו יודעים איזה איבר הולך עם איזה מצווה?
יש לנו אומרים תרייק רצונות, שהם נקראים תרייק איברים של הנשמה. נשמה זה סך הכל כל הרצונות האלו שהם מחוברים בצורה נכונה ומכוונים בצורה נכונה לבורא. אז מאיפה אני יודע באיזה איבר אני עכשיו מבצע איזה פעולה, ביד ימין, ביד שמאל, ברגל ימין שמאל, או באיזה איברים יותר פנימיים, פרטיים, זה אנחנו נדע כשאנחנו נתחיל בצורה נכונה להתקשר בינינו, ונתחיל לברר את הצורות וסוגי הקשר בינינו, עוצמת הקשר בינינו. אז אנחנו נדע במה אנחנו עוסקים. אז אנחנו נקרא, נגיד, אותו תלמוד ספירות, ונבצע הפעולות האלה בתוכנו בהתאם למה שכתוב שם. אור בא, הולך, יוצא, זיווג דעקה נעשה על המסך, רשימות עולים, יורדים, טנטה וכן הלאה. כל זה אנחנו אז נדע, אבל להגיע לזה אנחנו צריכים קודם ללמוד איך להתקשר למערכת. מערכת אחת זה לפחות 10 אנשים יחד, שנקשרים יחד. אז מערכת אחת, ולא יכול להיות 8-9 או בחלקם שהם מתקשרים. זה חייבת להיות מערכת שלמה. ועוצמה של 10 לפחות, זה מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה נגיד שזה 10 כפול 10. וכן הלאה. כן.
In the, with the circle of 10, and we're doing these randoms as it is now, random circles.
בעשיריות, ועכשיו זה העשיריות הקראיות.
Sometimes, you know, you don't have 10 people that come. Sometimes you do.
לפעמים יש 10 אנשים שבאים, לפעמים אין 10 אנשים שבאים.
Am I to gather that I should take 10 people that I feel close to here, whether it be in this circle or whether it be other members of the group?
האם אני צריך להבין שעליי לקחת 10 אנשים שאני מרגיש קרוב אליהם, לא משנה אם הם יושבים איתי פה או שהם בשאר הקבוצה?
And these are the 10 that I should be trying to internally connect to.
והם יהיו 10 שאני מנסה פנימית כל הזמן להתחבר אליהם?
זה לא כל כך חשוב. העיקר, איך, זה יכול להיות שאת 10 אנשים קבועים או לא קבועים. האמת שזה לא כל כך משנה. זה לא משנה. חשוב רק שאדם משתדל את זה לבצע, וכל היתר, כמו שאנחנו אומרים שהבורא מביא את האדם למקום הטוב ואומר כך לך, אז זה יסדרו כבר. אני לא צריך, בעצם אנחנו צריכים להגיע למצב שכל מה שקשור לפעולות שלנו חיצוניות זה יסודר. העיקר בשבילנו הפנימיות. אם אנחנו טוב נעסוק בכוונה, בקשר בינינו הפנימי, העשיריות השתנו ותנאים השתנו חיצוניים, הכל השתנה. העיקר בשבילנו לדאוג לחיבור הפנימי. עוד. כן.
רושם בעמוד 225 בטור ב' למטה, וכידוע שמסיבת שיהיה מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א'.
כן.
מה הכוונה שצמצום א' מראה את השלמות?
מה צמצום א' אומר? צמצום א' אומר כך, שהנברא רואה לקבל מהבורא מצד אחד זה חובה, כי אחרת הוא מזלזל, הוא בוטה בכל הדברים האלה, הוא לא יכול. נשאר הוא חסר ובורא חסר. כן? זהו. מצד שני, אם הוא ממשיך לקבל, הוא נמצא בפירוד מהבורא, הוא עושה לו בזה נחת רוח או לא? כאילו שמקבל עושה נחת רוח, אבל רגע אחרי זה שהוא הולך כבר להתפתח, הוא רואה שלא. יותר ממלכות די אין סוף. לפני צמצום א', שהיא נמצאת בשלמות, מתוך זה שהיא מקבלת, ועדיין לא נגלה בחיסרון בקבלה כזאת ישירה, ללא כוונה, אלא לקבל וזהו. כן? אז היא נמצאת בשלמות לעת עתה. ברגע שכבר היא מתחילה מתוך זה להתקדם, זאת אומרת, להבחן את המצב שלה, זאת אומרת שאני עכשיו חייבת להשתתף בקבלה הזאת באיזו צורה, אז כבר היא מרגישה את עצמה בצורה הפוכה, שהיא מקבלת. זאת אומרת, לא עושה נחת רוח לבורא, כי מטרת הבריאה היא דבקות. ודבקות זה לא בזה שאחד מקבל ואחד נותן. זה יכול להיות רק בתנאי, נגיד שאימא עם העובר או אימא עם התינוק. אבל ברגע שנולד ואחר כך כבר מצפים ממנו שהוא ייתן תגובה. אפילו בתוך הבטן, שייתן כבר תגובות, אנחנו בודקים. אז זה כבר לא שלמות ולכן הוא עושה צמצום. אז מצד אחד זאת הפעולה מאוד מאוד חמורה, בלתי שלמה. מצד שני, היא פעולה שמביאה לשלמות. כי היא מנתקת את הנברא מהבורא, והוא יכול אז לטפל בכוונה. כי רק הכוונה הוא צריך להוסיף. ממצב א' באינסוף למצב ג' דאינסוף, מה ההבדל? הוא מקבל אותו אור אינסוף, גם ממצב א' גם ממצב ג', רק מוסיף כוונה. כל הסיבוב הוא, כן? לירידה לעולם אינסוף, לעולם הזה ושבירה ותיקונים וכל זה, חזרה למצב הג', זה רק כדי להוסיף כוונה לפעולות שלנו. והבניית הכוונה היא נעשית על ידי התפילה. זאת אומרת שהיא יכולה להיות רק מצד התחתון. אחרת, איך הוא מגיע לכוונות? כוונה זה היחס שלו לנותן, לבורא. לכן כל העבודה שלנו היא בכוונות. אז יש אנשים שאומרים, תעשה מה שכתוב וזהו. זה כך מתייחסים לעמך. אבל מגיע הזמן שעמך כבר לא יכול להחזיק בזה. זה קורה מה שקורה. וחומת הקבלה היא מתגלה במצב שבאמת כבר חייבים להוסיף לעבוד על כוונה. זה כבר סיום של המציאות שלנו כאן. ולכן היא מגלה את עצמה רק כלימוד הכוונות. בעל השלום כותב על זה, בהרבה מקומות, ובכלל כל המקובלים, הכל זה, כל העבודה שלנו זה כוונה, פיתוח הכוונה, שאם אנחנו עושים איזה מעשה, זה אך ורק כדי לסייע לבניית הכוונה הנכונה. על מנת להשפיע, זה מה שחסר. לא חשוב מה שאתה עושה, אם זה על מנת להשפיע, זה מצווה. אם זה על מנת לקבל, לא חשוב מה שאתה עושה, זה עבירה. כך זה האמת. לכן הכל בכוונה מתבררו במחשבה התבררו מצד אחד. מצד שני, ישנם אנשים שסוברים עדיין שהכוונה זה לא החשוב, העיקר זה המעשה. נו, אז יש בינינו חוסר הבנה הדדית. כן.
סקוט מאנגליה שואל, איך אנחנו יכולים לבדוק שתפילת הרבים שלנו היא נכונה?
לפי החיבור בינינו, לפי האיחוד בינינו, והאמת שלפי הגילוי, לפי הגילוי של השכינה. לפני זה אין לך שום הבחנות. רק לפי הגילוי של החיבור, האהבה, הקשר בינינו, בצורה כזאת שאתה מגלה שם את העליון. זה נקרא עדות. ואם עוד לא זכית לזה, אתה לא בטוח ולא יודע, ונמצא בחושך.